טוב, התכונה צוד השם ליראיו היא, אז אתה, טוב, בוא נקרא את זה. תכונה צוד השם ליראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע על ידי כיבודה האמיתי, אז אמרנו של המציאות הטבעית, הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים, העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות, רגלי עמדה במישור, ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, כל אשר מתחת לו הרי הם ענפיו, המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. כל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח, המלא הוד ויפעת קודשים של זיו ההשכלה הטהורה, מאירה באור חוכמה ודעת יסודית. אז בוא נקרא עוד משפט אחד. התוכן הזה עומד למעלה למעלה מאופי המוסרי המוכח לאסור מלחמות פנימיות או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו, שאז המוסר, מוסר צולע הוא, מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. אז הסברנו בעריכות פעם שעברה שיש כל מיני סוגי התייחסויות אל הטבע. אחד זה התמכרות אל הטבע, אל הגופניות, אל היצר, זה הדרך של עבודה זרה. ויש סוג של ניתוק מן הטבע, וההתייחסות של סוד השם ליראה, התכונה הרצויה, היא התייחסות אל העולם הטבעי בתור בריאה אלוהית, בתור כוח שצריך לרומם אותו, להמתיק אותו. אז זה, החוקיות הזאת היא לאורך הפסקה, היא מובאת בעצם בשני מישורים, באדם הפרטי ובאדם הכללי. בעולם כולו, בהוויה כולה, שההתייחסות שלנו אל הטבע זה בעצם לרומם את כל הכוחות, שום דבר הוא לא לבטלה, שום דבר הוא לא נלחמים בו, אלא מכוונים אותו, מעלים אותו. עכשיו, בסדר? טוב, תודה. אז ראינו עוד ככה, התוכן הזה, בואו נתמקד רגע על המשפט הזה, ממנו נעשה חזרה על כל מה שראינו, על רוב. התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי, המוכרח לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו. מה הכוונה? התוכן הזה שהרב קורא לו המוסר העליון, ובהמשך הפסקה מה שנראה היום הוא קורא לזה בעצם מערכת הקודש, התוכן הזה הוא לא נלחם בכוחות. הוא עומד למעלה מהאופי המוסרי המוכח לאסור מלחמות פנימיות. כל הזמן להילחם ברע, בכוחות התוהו של הנפש, או בעולם, או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו, כלומר של איזשהו כוח שלא נותנים לו מקום, מדכים אותו, כובשים אותו. אשר אז המוסר מוסר צולע הוא. למה זה מוסר צולע? בגלל מוסר מסוכן לנפילה למאמורות, בגלל שבעצם הטהרה הפנימית היא לא הושלמה. אמנם האדם הזה הוא כובש כוח אחד, אבל או שהוא מצליח לדכא אותו לאורך זמן, אבל באיזושהי סיטואציה מן הסיטואציות, בלי לשים לב, או בהתגעשות של הכוחות, אז הרע שעדיין מצוי בו, הוא משתחרר, הוא בורח. זאת אומרת, קשה מאוד לאסור כל הזמן את כל הכוחות וכו', את כל הרע וכו', אלא הרעיון היותר עליון הוא המוסר העליון. עכשיו, אם אנחנו מקבילים את זה לספר המוסר שבידינו, וגם זה עדיין חזרה לשיעור הקודם, אז זה מקביל, התהליך הראשון, השלב הראשון של מוסר שהוא בעצם עוסק ב... שנקרא לו פה מוסר תחתון, נקרא לזה ככה. הוא מבחין בעצם בין טוב ובין רע, והוא נלחם ברע. זה דבר טוב, צריך להילחם ברע. זה טוב מאוד שאדם הוא כובש את יצרו ומתגבר על כל מיני נטיות שאינן טובות, אבל צריך לדעת שזה שלב מעבר. השאיפה והאידיאל של היהדות, אף על פי שיש מעטים שאוחזים בו באמת, שהגיעו לשם ושם, אבל צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת שזה האידיאל של היהדות, זה מה שהרמח"ל קורא לו מידת הקדושה. שכבר האדם הקדוש הוא נטהר כל כך מבפנים, שהוא בעצם זורם. לא כמו האדם החוטא שהוא זורם, אז הוא זורם אל הביוב, אלא האדם הקדוש הוא באמת... משחרר את ה... מתוך אמון בשכלו, בנפשו התאורה, אז הוא לא עושה כל הזמן במעשרים של כוחות, אלא הוא זורם בטבעיות אל הטוב. אתם מבינים? זה מה?
זה
מה?
זה הישר.
זה הישר, וזה השאיפה של היהדות. להביא את האדם להיות אדם ישר. זאת אומרת, הוא ישר מטבעו. באמת, במערל זה מצוי הרבה. הביטוי הזה ישר, וגם אנחנו נראה אותו תכף בפסקה לא מעט פעמים. היושר הפנימי, התום הפנימי, זה המטרה היותר עליונה. בסדר?
אבל איך זה נמצא פה במילים? מה התוכן הזה?
התוכן הזה של המוסר העליון, מה שהרב קרא לו, מה שהוא דיבר עליו עד עכשיו, הרגלי עמדה במישור, ושכל, אפילו... רגלי זה מבטא את הכוחות החומריים, הכוחות היותר נמוכים של האדם, אבל בכן הם מתנהלים על פי ההדרכה של השכל, של הגודל העולי. זה הרבה, הרחבנו שיעור קודם. אתה היית בשיעור קודם?
לא.
לא, זה, בגלל זה זה כזה טיפה לא עד הסוף מתברג לך, אבל כן, אני עשיתי פה איזה מין חזרה מלמעלה, אבל אולי כדאי לשמוע אותו. מכל מקום... אתה תכף תראה איך שזה גם מתיישב גם בהמשך הפסקה, בסדר? עכשיו, עוד פעם, זה משל ונמשל, או יותר נכון, זה בשתי מערכות, נפש האדם ובעולם העליון, תכף אנחנו נראה. אז אומר פה הרב, על כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, שזה מה שאמרנו, מערכת הקודש, תכף הרב יגיד, יקרא לזה ככה, לפחות היא העלת כל תוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו, של המוסר העליון וכל מקיפיו של המוסר העליון. כלומר, שכל החיים כולם, בצורה הכי, הכי אידיאלית של החיים, לאן, מהי השאיפה של המוסר העליון? זה להביא את האדם להיות טוב וישר, שכל הנטיות הם יזרמו באופן אלוהי, באופן טבעי, לא לדכא את הנטיות, אלא לכוון אותם, לרכב עליהם, לרומם אותם, לתת להם מקום. כי באמת לכל כוח יש מקום, אין לך יצר, אפילו יצר אחד מכל יצרי האדם שאין לו מקום, שאין לו שורש בקדושה. כלום.
כעס.
כעס הוא טוב מאוד אם זה גורם לאדם לא להשלים עם מעשים מקולקלים ומושחתים. אני אגיד לך למה. בגלל שהרמב״ם נותן לנו רפואה. רפואה. הוא בא לרפא אותנו כי רוב בני האדם, הם סובלים מהכעס שהוא מתפרץ להם בגלל הגאווה שלהם, כי הכעס והגאווה הם קשורים, הכעס הוא תולדה של הגאווה. האדם הוא כופה את רצונו על המציאות. לא מסתדר לו איך שהדברים מתנהלים, לא מסתדר לו הקצב שלהם, לא מסתדר לו ה... מה שקורה שם, אז הוא כופה את רצונו בכוח. זה מידת הכעס. אז הרמב"ם אומר, יותר נדבר על הגאווה. אז יהיה רגע, תלמד את עצמך לא לכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו וכו'. כל זה תרופה. אבל אם תשאל את הכעס, את הרמב"ם, ביזו עכשיו איזה רב גדול וקראו לו בשם גנאי. בסדר? שם עמלק. אז... האם הרמב״ם, האם כבודו חושב שלא צריך לכעוס על דבר כזה, צריך לשבת ולהגיד, שם מעניין. או זרקו טיל גראד מעזה על שדרות. אז טוב, עכשיו העבודה שלי זה לעבוד מידת הענווה. לא, לא חושב שהרמב"ם יגיד. זה ברור שריבונו של עולם, הוא טבע בנו את הכעס, בגלל שיש לזה צורך אלוהי, שנדע למחות על קלקולים בחברה, ועל מעשים מושחתים, ועל, ולצאת למלחמה שצריך. אתה מבין? גם מידת הגאווה יש לה מקום. קודם כל גאווה לאומית היא דבר מאוד חשוב, שלא ירמסו אותנו, שלא ייקחו את בנותינו לכל מיני וכו'. דבר שני, שלא יפגיזו אותנו ונעמוד כזה נעיבכים. גם גאווה היא חשובה, שאדם הוא צריך להרגיש שבשבילי נברא העולם. נכון? מי שיותר מדי מנופח, אז אומרים לו, יתוש כדמך. במעשה בראשית, יתוש הוא נברא, הוא יותר חשוב ממך, הוא נברא לפניך. אבל אם אדם הוא כזה, מרגיש מי אני אפס, מאופס, זבוב קצות כנפיים, גרגר חול על הים גדול ממני. אין לי שום משמעות בעולם, תפקיד שלי לא מעניין אף אחד. אומרים לו, לא, כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. הכל מוטל עליך, יש לך כזאת נשמה גדולה, כאלה כישרונות אדירים. אז אתה רואה שיש לזה מקום, אבל זה צריך להיות מכוון. זה צריך להניע את האדם לפעול. להניע את האדם לעשות מעשים שבשבילהם הוא צריך להאמין בעצמו. אתה מבין? יש לזה מקום, לכל כוח, לא אפילו יצרה עריות. זה דבר חשוב, זה ההמשכיות של העולם, זה מרבה אהבה וכו'. העולה, הבעיה שהאנושות, היא משתמשת בזה צורה מקולקלת וכו'. כל כוח צריך לכוון אותו. לא במערכת הקודש, שהכל מתנהל בישרות, שום כוח הוא לא לבטלה. שום כישרון הוא לא לבטלה. שום דבר בעולם, אין כזה דבר שהוא לא, אין לו מקום. אתם מבינים? אז זו הסתכלות יותר עליונה, כי זה כבר לא יציאה למלחמות, אלא זה טיעול של הכל. אנחנו נראה בהמשך שהמוסר לכבוש כל מיני כוחות זה שייך במערכת של אדם, אבל במערכת של עם זה לא ככה, זה בלתי אפשרי, אבל זה נראה בהמשך. אז אומר פה הרב, באמת זה שיש פה נקודה זה טעות. על כן, אז נקרא את תחילת המשפט. על כן האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, כלומר המדרגה היותר רצויה, לאן אנחנו שואפים, מה מטרת האנושות או וכו', לפחות היא העלאת כל תוכן, התגלות כל היש, הופעת חיים בפנימיותו וכל מקיפיו, פסיק צריך להיות פה, היא אומנם כלולה בתוך מערכה העליונה, מערכת הקודש. שהיא באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים, והיא תוכן התום, התמימות השלמה שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. אז עוד פעם, אז מערכת הקודש היא למעלה מכל ערכים מוסריים, נקרא לזה מוגבלים, מכל ערכים מוסריים שהם מדכאים ואוסרים כוחות ונלחמים בהם, והיא תוכן התום. מה זה תום? משון תמימות, שלמות. פה לא צריך לשבר כוחות אלוהיים, אלא משתמשים בכל הכוחות, הכל יש לו מקום. אני אקריא לכם משהו על התום, בסדר? באורות הקודש ג' זה נמצא בעמוד קוף מם ד' התום הפנימי, זה פרק שנקרא התום הפנימי. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר. זה ממש מקביל לרעיון של הפסקה שלנו. כל המוסר כולו נובע ומנחליו המשתפכים מכל עבריו. וממלאים את כל אופקי הרעיונות והמעשים ישרנות אופיית. מה שאתה אמרת, ליושר. כלומר, המוסר הוא יונק מהתום. כל המעשים, הרעיונות, הדעות, הכל מתמלא בישרנות אופיית. אופיית מלשון אופי אלוהי. התום הוא המבוע העליון, המתעלה מכל הגה חברותי, מכל רעיון של צורך חוצי, זה הנביאה הפנימית, האמיתית, התארה, של צורך עצמי. הוא האושר העליון שכל חפצים לא ישבו בו, שכל תענוגים רוחניים לא יערכו. זה המטרה שלנו בעבודת השם, להגיע למדרגה הזאת של התום, התום הפנימי, של תארת הלב כל כך עליונה. והתום הזה הוא, הוא נחלת יעקב הוא. סליחה, והתום הזה נחלת יעקב הוא. הרי יעקב ישתם, יושב אוהלים, נחלה בלי מיצרים. המיצרים הם נובעים מהמלחמה, מהגבולות. פה זה נחלה בלי מיצרים. נחלת אשתם יושב אוהלים, זה נביאה של הנשמה, מביאה ברכת השלום בעולם. והשלום איננו כי אם כלי המחזיק את ברכתו העליונה, שומר טעם וראה יושר כאחרית לאיש שלום. התום והיושר הם יסוד העושר. הענבה המדויקת היא נסמכת תמיד עליהם, בהצמדם יחד הם עושים את החיים למושג של רכוש רוחני אמית וגדול כוח. טוב, בלי לעיין יותר מדי שם, אנחנו רואים שזה אותו רעיון. אז אומר פה, אי תוכן התום, התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות. יושר השכל, כלומר מתוך התום, מתוך המוסר העליון, השכל הוא ישר. יושר הלב, השכל הוא גם כן הופעה אלוהית. פעם שמעתי על הפסקה הזאת, רעיון של הרב קלנר. יושר השכל, גם השכל הוא הופעה אלוהית, כן? יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר. למה יושר השכל? זה גם קשור למשפט הבא. וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים וכל תחתיות. תכף אנחנו נראה את זה. יושר השכל, השכל הוא גם גילוי אלוהי. אטום הוא מופיע את ההופעה האלוהית בהכל, לא צריך להילחם בשום דבר. כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך וכולי, אל המקום אשר אראך, נכון? לארץ אשר אראך. וישך לגוי גדול וכולי. אחרי זה כתוב, כמה פסוקים אחר כך, שאברהם, הוא היה צריך לרדת למצרים. נכון? כי למה? כי היה רעב בארץ. הניסיון השלישי. אז ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. מי התיר לו? הראשונים שואלים את השאלות, מי התיר לו את הדבר הזה? הרי השם התגלה אליו בנבואה, נכון? ואמר לו, לארץ אשר אראך, לך לך. אז מה פתאום הוא יורד עכשיו מהארץ? שאלה כבדה. אז הרלב"ג, הוא אומר, כתוב, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. זאת אומרת, הפסוק, הוא אומר לך מי התיר לו. מי התיר לו? השכל שלו התיר לו. זאת אומרת, הוא בשכלו הישר הבין שיש כאן אי אפשרות להתגורר עכשיו בארץ, וכמו שריבונו שם התגלה עליו בכל הנבואה וכל שדי בדברו, אז הוא גם מתגלה אליו דרך המציאות עכשיו. אתם מבינים? גם המציאות היא דוברת את דבר השם. זה קשור להמשך, למשפט הבא. אנחנו תכף נראה את זה. אני רק פה ממקד אתכם על מה הרב פה מתכוון. יוצא פה שהתמימות השלמה הזאת היא תוכן התום, מערכת הקודש, המוסר העליון, היא מופיעה מכל ההופעות, מיושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש. האדם הישר הוא צריך שיאמין בחייו, יש פסקה כזאת באורות התורה. יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר. מה זה יושר הבשר? לא מלחמה אינסופית בגופניות. לא. הגופניות היא מתנהלת בשלב כזאת בשלב כזה של עבודת האדם. מערכת הקודש בצורה אלוהית, גם היא בריאה אלוהית. יושר ההופעה. יושר ההקשבה, יושר ההופעה, הופעה זה הברקה נשמתית עליונה. זה מדרגה של רוח הקודש. מעל השכל. אז יושר ההופעה הוא מופיע, יושר ההקשבה. האדם הוא לא עקום. בגלל שהוא התעלה למדרגת הקדוש, ההקשבה שלו היא הקשבה אמיתית, הקשבה פנימית, הקשבה לא מסולפת. וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. והעיניים למישרים חוזות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי. והחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כן תדירית קלה ובטוחה. זאת אומרת, כשאדם הוא התעלה, ותכף אנחנו נראה שזה לא נשאר רק באדם, אלא גם כשהאנושות היא מתעלה, ההוויה היא מתעלה, אבל אנחנו עדיין במערכת כפולה, וכל אלוהים חיים, צריך להחזיק פה כל הזמן לאורך הפסקה מבט כפול, כל אלוהים חיים, דובר אז מכל המרומים ומכל תחתיות. והעיניים למישרים חוזות, זה היושר הזה, בגלל שיש יושר, בגלל שרגלי עמדה במישור, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי, מלמעלה למטה וחזרה חלילה, מלמטה למעלה בשביל הופעה והערה, בשביל עלה והתממה, אמרנו גם השכל, גם הרגש, הכל, זה לא כוחות שצריך לדכא אותם, או להילחם בהם, או לבחון אותם, אלא הכל בשלב הזה של הקדושה, מבטא את דבר השם. זה כמובן עובר דרך כל מערכת הזאת של מסילת ישרים, זהירות, זריזות, נקיות וכו', פרישות, טהרה וכו', בסדר? אז חסידות. אבל יש עליו שהאדם הוא כבר שם, הוא לא בדרך לשם, הוא שם. זה השאיפה של המציאות. והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים, כנפיים כנשרים, ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה באמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים, ושמה תאמר יש להם צער, תלמוד לומר, וקובע השם יחליף וכוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגיעו, ילכו ולא יעפו. כלומר, הצדיקים האלה שהגיעו לתכלית הזאת של החיים, הם שתים על פני המים, יש להם כנפיים, כלומר הם מתרוממים בקלות לגבעי מרומים, וגם שתים על פני המים, שפה זה מבטא את את המציאות הארצית. הם לא מנותקים, הם מבינים שכל מה שקורה, כל המציאות, גם המציאות המורכבת, גם המציאות שנראית לך שהיא הפך הגאולה, הפך רצון השם, אז גם על המציאות הזאת הם שתים, כלומר הם רואים איך הכל מגלה את אור השם, הלא הכל זה תהליך אחד, הכל זה אורו של משיח שהולך ומתגלה, הכל זה גאולת העולמים, שאנחנו מדברים עליה הרבה פה בפסקאות האלה, שנאמר כן לא נראה באמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. כלומר יש אנשים שהם רואים תמורות כאלה בחיים, רואים כאלה שינויים, רואים כאלה כוחות פועלים, מלחמות, הם יראים. והצדיקים לא. שם התאמר יש להם צער, צער מהשיות הזה, מן השמיים לארץ, מן העלייה והירידה. תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כך, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. במורה נבוכים הרב אומר, הזכרתי זה לפני כמה שיעורים, הרמב״ם שם אומר שעל סולם יעקב, שהוא ראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, נכון? אז אומר הרמב״ם, מי זה מלאכי אלוהים? אלו הנביאים. זה מה שיעקב ראה, את הנביאים שהם עולים, עולים לאן? עולים למדרגות תודעה עליונות, עולים לשמיים, אבל הם גם יורדים. מה הם יורדים? יורדים להדריך את הארץ. שמה תאמר יש להם צער? שנאמן, תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. זאת אומרת, ההשכלות העליונות הן לא נשארות בשמיים, הן מופיעות גם בארץ, ומכל מקום, בהקשר של הפסקה שלנו, הכל משמש את הגודל הגודל האלוהי שהולך ומתגלה, הולך ומופיע בעולם. הכל זה מגמה אחת. בפרטיות, אני ממשיך, מתגלה חזון, הפסקה הזאת היא מאוד מאוד פנימית, מאוד. אמרתי זה גם שיעור קודם. באמת אנחנו צריכים לקנות אותה בתור מבט בחיים שלנו. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל הכוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע. יחמרו, יאמו יחמרו מימה וירשו ערים בגאוותו סלע, נער פלגיו ישמחו, ישמחו, סליחה, עיר אלוהים, קדוש משכני אלון, אלוהים בקרבה בלטימות, יעזרי האלוהים לפנות בוקר. זאת אומרת, אומר פה הרב, מה זה בכל תקופה שמתגלה חזון עולמים, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל הכוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. מה זה אלף השנים של ההחרבה הכללית? אז יש לנו גמרא בסנהדרין, צדיק זין, עמוד א', וגם עמוד ב' שם. גמרא שאומרת, אמר רב קטינה, שית אלפי שנינה ואלמה ואחד חרוב. 6,000 שנה העולם קיים, ובשביעי הוא חרב שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מכירים את הגמרא הזאת? מה? מה? מה זה העולם נחרב? הכוונה הוא ככה פאף, מתפוצץ, נכון? מה אתם אומרים? זה לא הכוונה, אלא הכוונה הוא חרב ממצבו הנוכחי. הוא מתעלה. כמו המהר"ל אומר בבאר הגולה, באר דלת, על המדרש הזה שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. מה זה בורא עולמות ומחריבן? בורא עולמות ומחריבן, אז זה על פי רבי אבאו במסכת, בראשית רבה, אז מסביר שם אמר, אל תחשוב, יגידו לך הוא ברא איזה עולם ככה, ואז שלח עליו טיל, או לא צריך טיל, הוא פשוט אומר מילה, ופאף, הוא כזה מתפוצץ. זה ציור נוצרי כזה, אפוקליפטי, יש להם כזה הזיות מטופשות כנהוג. אז לא, הוא אומר אמר, לא, הכוונה שהוא ברא את, נגיד, עולם החי, בששת ימי בראשית, ואחר כך הוא ברא את העולם, את האדם, סליחה. אז בשעה שנברא האדם, אז הוא אמר, לא חושב את הביטוי בארמית, יש שם מה? עד, אני אגיד את זה בעברית, עד שלא נברא זה, הם היו הנעלי, ועכשיו שנברא זה, אז הם כבר לא הנעלי, והוא הנעלי, משהו כזה. אז מה הכוונה? כלומר, משעה שנברא העולם, האדם, אז העולם החי, שהוא לפני זה הוא היה פסגת העולם, הוא היה מרכז, ועכשיו הוא כבר לא עיקר. זה נקרא, בוא נראה עולמות ומחריבן. האדם עכשיו הוא עיקר. וכך אומר המהר"ל גם ביחס שמשעה שישראל הופיעו בעולם. עד אז היה זה האנושות, האדם, ומשעה שהופיעו ישראל לבימת ההיסטוריה, עכשיו הם עיקר העולם. זה נקרא בורא עולמות ומחריבן. עכשיו, לגבי שית אלפי שנינה ואלמה וחד חרוב, זה 6,000 שנה העולם היה, אז רש"י פה אומר שזה ממש כפשוטו מבחינה כרונולוגית, ש-2,000 שנה עד שאברהם הופיע, אז היה תוהו, כי היה בלגן והיה עבודה זרה וכו', ואחר כך 2,000 שנות תורה, כי התורה היא ניתנה בשנת 2048 וכו', ואחר כך 2,000 שנות המשיח. זאת אומרת, המשיח הוא כבר 2,000 שנה יכול להגיע, והמשיח אומר רש"י, לאחר 2,000 תורה, דינו שיבוא המשיח ותכלה הגלות ויבטל השיעבוד מישראל. אני חייב להגיד שיש, שמעתי גם הרב אבינר, גם הרב קלנר, אומר את זה בשם הרב ציודה, הם מוציאים את ה מדרש הזה מכרונולוגיה של שנים ממש, אלא מבינים אותו בצורה מערלית כזאת, שהמספר הוא מבטא איכות, איכות של העולם. זה דיון מאוד מעניין, יש לי קושיות על השיטה הזאת, ועל השיטה הזאת יש קושיות לכאן ולכאן. מכל מקום, זה לא כל כך הנושא שלנו, אבל מה שברור ש גם אם ניקח את זה כיפשוטו, שזה 2000, ו-2000, 2000, 2000 כיפשוטו ממש לשנים, וגם אם ניקח את זה שזה לא 2000 בדיוק, אלא מדבר פה על איכויות, אבל יש כאן שלבים של התפתחות ההוויה, נכון? ובאלף השביעי, העולם הוא חרב ממצבו הנוכחי, זאת אומרת שכבר לא יהיה בו, לא יהיה בו, זה ממשיך פה, כתוב, ובאבונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. בסדר? אז זאת אומרת, לא בא משיח לסוף 4,000 שנה ויצאו מה שיצאו שעדיין הוא מעוקב לבוא. אנחנו עדיין בתוך 2,000 שנות המשיח, כן? ברור. אבל מכל מקום, העולם שחרב ממצבו הנוכחי, החורבן הזה, זה שבספר מגיד משרים כתוב ככה, שבזמן תחיית המתים, אז העולם הוא יהיה חרב מתאוות וכיסופים של עולם הזה. זאת אומרת, הוא חרב ממצבו הנוכחי. לא בני אדם לא יסתובבו בקניונים ויראו אופרות סבון וכל מיני הזיות כאלה, אלא הוא יהיה בו תאווה אחרת. זה יהיה עולם אחר, עולם שהגוף הוא אורח אצל הנשמה, כמו שאמרנו. אז זה התכלית של המציאות ההיסטורית. אז עכשיו בוא נראה את זה בלשון הרע. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. כלומר, יש חילופין של מלכויות, של אימפריות נפלות וקמות, של מלכות אדום שנופלת ותחתיה קמה מלכות ישראל. יש מלחמות, יש שינויים, תמורות, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. כלומר, אור העתיד הוא בעצם מביא את ההיסטוריה אליו. אתה יכול להסתכל על ההיסטוריה בתור תהליך דטרמיניסטי כזה של סיבה גוררת תוצאה וקרה מה שקרה וכו'. אתה יכול להסתכל עליו בתור משחק מכור מראש במידה מסוימת, והעתיד הוא מושך אליו את ההווה. כמו שרבי עקיבא, הוא עומד מול בית המקדש חרוב וצוחק. שהוא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, למרות שרבי יהושע שם ורבי אליעזר, אני חושב שרבי אליעזר, הם בוכים שם. אבל הוא צוחק, למה הוא צוחק? כי הוא שייך, הוא כבר עומד על היי מגדלה, על איזה מגדל גבוה ורואה את העתיד. הוא רואה את בית המקדש השלישי בנוי כבר לנגד עיניו, שהוא מה שגרם אגב את בית המקדש, את חורבן בית המקדש השני, בגלל ש הכלי לא היה מספיק שלם. אז צריך לבנות כלי שלם, צריך לעבור איזושהי כפרה, איזה תהליך של תשובה גדול בשנות הגלות ובחורבן הזה. מכל מקום, אז כל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, הכל זה לקוח מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שהעולם הוא חרב מתאוות עולם הזה, מן השקיעה בגופניות, מהמדרגה היותר עליונה של תחיית המתים, שענפיה מתפשטים בכל עת, בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. זאת אומרת, העתיד הוא מזעזע את ההווה. כן, כמו שהלידה היא גורמת לצירי לידה, היא גורמת לזעזוע של היולדת. העתיד פה הוא כבר מזעזע, לכן זה נקרא חבלי משיח, משון חבלי לידה. מהקשיים וצער. למה יש קשיים וצער? בגלל שדברים צריכים להשתנות. אם דברים לא היו צריכים להשתנות, אז כבר הכל היה שלם, אבל לא הכל שלם. אז ההיסטוריה היא דינמית ביותר, ויש בה הרבה מורכבות, ותלמידי חכמים, הם צריכים לא להתרגש יתר על המידה מכל התמורות הללו, אלא לראות בהכל תנועה אלוהית גדולה, של עילוי העולם. יאמו יחמרו מימיו, ירשו ערים בגאוותו סלה, נהר פלגיו ישמחו, ישמחו עיר אלוהים קדוש משכנה עליון. עיר אלוהים זה המדרגה העתידית הזאת, הגודל העליון שעתיד להופיע בכל ההוויה. אלוהים בקרבה בלטימות, יעזרי האלוהים לפני בוקר, ואור הבוקר גם בראשית כדרותו מביקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, אתה האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ, והנס והטבע מתאחדים באחדות מאירה. זה פסקה חשובה לפני פורים, פסקה הזאת, כי הנס והטבע שם מאוד מושרשים בכל המגילה הזאת, שנראית לנו כמו טבע, כמו תהליכים טבעיים, תהליכים סיבתיים, ומכל מקום הכל שם הוא לגמרי ניסי, וריבונו של עולם הוא גרם לתשובה גדולה ולאחדות עם ישראל, דרך הסרת הטבעת הזאת וכו'. אז מכל מקום, אז בואו נחזור רגע לתחילת המשפט. אור הבוקר, גם בראשית כדרותו, הרי כשהשחר הוא מאיר, כך היא גאולתן של ישראל, כמעה כמעה. כן, כמו הילד השחר, כמו אור הבוקר הזה, שהוא הולך לאט לאט. בראשית כדרותו הוא מביק, ומתוכו את האורה העליונה. אפילו שזה עוד חלש, אפילו שיש לך מדינה, שיש בה כפירה עוד, ויש בה סיבוכים, ויש בה... כמה כלי נשק, ורובה חילקו אותה לירדנים, וכל מיני ציורים כאלה, מכל מקום, גם בראשית כדרותו, אז הרב קוק, שהוא ככה ראה את המשבות הראשונות, עוד לפני קום המדינה, אז הוא כבר ראה לנגדו את בית המקדש השלישי עומד, ולהקות של נביאים מסתובבות פה, ואת העולם נגאל מרשעו ומחסרונותיו. אתם מבינים? זה מבט אדיר, מבט אלוהי, מבט אחדותי, מבט עליון. ודווקא המוסר העליון הוא מאפשר את המבט הזה. אז אור הבוקר גם בראשית כדרותו מבעיקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש. כלומר, המוסר העליון, מה זה המוסר העליון? מה שהסברנו תחילת השיעור היום, המוסר העליון זה ההשתמשות בכל הכוחות למטרה אלוהית. כל המאורעות, הם לא בטלים, הם לא מעכבים, הם לא מחשיכים. גם גירוש גוש קטיף, עם כל הכאב הנוראי שהיה לנו בו, הוא יביא לגאולה. אנחנו נחזור לשם, אבל בצורה הרבה יותר גדולה. זה גרם לנו לתהליכים פנימיים שהם כנראה חשובים, אחרת זה לא היה נצרך. אז המוסר העליון הוא דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים. המוסר העליון דורש, מה הכוונה דורש? דורש פה מלשון דרישה וגם מלשון דרשה. מהפרטיות על כללות היש. אנחנו מבינים את המוסר העליון באדם הפרטי, באדם הפרטי, זה הפרטיות פה, על כללות היש, אנחנו מבינים על האדם הכללי. כללות היש הולכת ומופיעה את מערכת הקודש, את השימוש בכל הכוחות, בכל המאורעות, בכל העמים, הכל הוא הולך ומופיע אור גאולת עולמים, ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, הכל משמש מטרה אלוהית גדולה אחת. זה בספר דעת תבונות נקרא הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד היא פועלת גם כן בתוך הנהגת המשפט. הנהגת המשפט היא מקבילה בפסקה שלנו למוסר התחתון. והמוסר העליון זה הנהגת הייחוד. גם בתוך המוסר הנהגת המשפט, כלומר שעוד קיים טוב ורע בעולם, משמשת הנהגת הייחוד. כלומר, האור העתידי, האלף השביעי, מה שהרב קרא לו, הוא דוחף את המאורעות. מה זה דוחף? הוא מושך. אפילו דברים שנראים לנו קשים ומסובכים, יש להם מטרה אלוהית. שום דבר הוא לא נברא לבטלה. ההיסטוריה היא לא אלמנה, כמו שראינו. לא אלמנה, היסטוריה במהלכה. עם כל הסיבוכים שלה, בתוכה גיא חי גואל חזק, זה הפסקה הקודמת. אז בכל הרמות, בכל הרמות, גם ההיסטוריות של התהלכות הזמן, גם בציר של כל הנבראים, המוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. כל מה שקורה זה גילוי של השגחה אלוהית עליונה. זה האור שאנחנו על ידי שנשתה קצת יין בפורים, אז נתבשם אליו. שהנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. אנחנו בעצם מתהלכים שיקורים. הרב אומר, כל השנה אנחנו שיקורים. אנחנו שיקורים בתבניות מחשבה מערביות כאלה, חיצוניות. והיין הוא מגלה את הסוד. נכנס יין, יין בגימטרי הסוד. ומגלה את פנימיותנו האלוהית, את המבט האחדותי. את האחדות של הנס והטבע. אז טוב, נעצור פה, למרות שאנחנו... טוב, בוא נעצור פה, למרות שהיה מתאים דווקא עכשיו לסיים במשפט הבא, אבל זמננו תם וצריכים פה את הכיתה הזאת. אז ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.